בודד עם מנחם גרנית.
כאן 88.
אנחנו חוזרים במכונת הזמן כמעט שלושה עשורים לאחור, תחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת. האימפריה הבריטית עושה מאמצים עילאיים לשמור על מעמדה כמי שמכתיבה, כמי שקובעת ומשפיעה בתחום הרוק. כל זה קורה זמן קצר לפני שסיאטל תיטול ממנה את הקטע. לונדון, אם כן, נלחמת על מעמדה כבירת הפופ העולמי. בשלב הזה נוצרת כותרת חדשה, סגנון חדש לכאורה, בריט פופ. זרם צעיר של להקות רוק שיש ביניהן אולי קווי דמיון סגנוניים. בלר, אואזיס, פלפ וסווייד נחשבים לארבעת הגדולים בזרם הזה. סווייד היא הכוכבת של התוכנית שלנו הפעם. סווייד לא התלהבה מהכותרת המגדירה אותה כבריט פופ. מבלי להיכנס יותר מדי עמוק להגדרות, נאמר שעיתונאי הפופ פשוט חייבים להמציא שם לכל זרם או תת זרם בתחומם. זה חלק מהמבנה הגנטי שלהם. וזה לא תמיד מתקשר עם רעיונות יצירתיים מוזיקליים משותפים. מי שעדיין מכתיב את המהלכים בעת הזאת, מצד התעשייה, הם עיתוני הפופ אחד וחברות התקליטים מאידך. וכמובן שלצידם פועלות תחנות הרדיו הבריטיות שהן עדיין כלי שיווק מרכזי בתחום. יש גם קצת טלוויזיה. MTV אירופה למשל החלה לשדר מהולנד ב-1987. שני שבועוני פופ מרכזיים עדיין נחשבים דומיננטיים. NME, New Musical Express, ו-Melody Maker. ו-Melody Maker הכתיר באותם ימים רחוקים את להקתנו, סווייד, כלהקה הבריטית החדשה הטובה ביותר. כשהצהרה שכזו מופיעה ככותרת ראשית בעמוד הראשון של השבועון, שנה לפני שהאלבום הראשון שלהם רואה אור, זה יוצר ציפייה ותקווה בקרב שוחרי הרוק בבריטניה. התוצאה לכותרת הזאת ולפרגון הכללי של התקשורת הייתה שכאשר האלבום הראשון אכן הופיע, הוא היה אלבום הבכורה שנמכר הכי הרבה והכי מהר באותו העשור. אנחנו נבלה עם האלבום הזה, שיצא בשנת 1993, הוא נקרא פשוט סווייד כשם הלהקה, ונספר על השירים, על הנקודה היהודית ועל כל השאר. אני מנחם גרנית, מאחל לכולנו הפלגה נעימה.
I was caught by a circus high. Did you ever go out with them? Why did you ever? Did you ever go out?
אם כבר מדברים על בריט פופ, הנה פתחנו בהמצאה בריטית נוספת, Pantomime Horses. לא מדובר בסוסים שעושים פנטומימה, אלא בסיטואציה שבה שני שחקנים לובשים יחד תלבושת דמויית סוס. השניים מסנחרנים את תנועותיהם. שחקן אחד מגלם את הקצה הקדמי, כולל ראשו של הסוס ורגליו הקדמיות, ואילו השני משחק את תפקידו האחורי. השני חייב להתכופף, ולהניח את זרועותיו סביב מותניו של השחקן הראשון. ויש כאן מן הסתם, בשיר ששמענו, Pantomime Horse, דימוי לזוגיות אנושית. סווייד משכה אם כן את תשומת ליבה של עיתונות המוזיקה הבריטית, כל זאת עוד לפני שהם אפילו הוציאו את סינגל הבכורה שלהם. חוץ מהמלודי מייקר שהזכרנו, היא הופיעה על שעריהם של לא פחות מ-19 מגזינים בבריטניה בשנה שקדמה להוצאת האלבום הראשון. הישג חסר תקדים ללהקה שטרם הוציאה האלבום. הירחון המכובד קיו הכריז בגיליון פברואר שסווידי היא הלהקה של 1993. האינדפנדנט הבריטי, לא עיתון מוזיקה, טען בשעתו שסווידי הם הלהקה הבריטית החמה ביותר מאז הסמיץ, או אולי אפילו מאז הסקס פיסטולס. אבל איך הכל התחיל? כמו במקרים רבים, סטודנט וסטודנטית מתאהבים ומחליטים להקים להקה. הסטודנט הוא ברט אנדרסון, והסטודנטית היא ג'סטין פרישמן. ג'סטין היא יהודייה. אביה הוא ניצול שואה מהונגריה, ואימה ילידת רוסיה. השניים צרפו אליהם חבר שלישי, מאט אוסמן, ויחד התחילו לנגן. הם שרו שירים של רוקסי מיוזיק, הסמיפס, הקיור ודייוויד באוי. זה בהחלט מעיד במשהו על הכיוון של ההקה הזאת תלך בה. הקשר הזוגי הסתיים חיש מהר, כאשר ג'סטין פרישמן קשרה קשר רומנטי עם הסולן של הלהקה המתחרה, דיימון אלברן מבלר. היא פותרה בו במקום, בו ברגע שהגיע באיחור לחזרה של סואיד וטענה, הייתי בצילמי וידאו קליפ של להקת בלר. חודשים רבים התנהלה להקת סואיד בלי מתופף, כשתפקיד הקצב מספקת מכונת טופים. כמו שמלמדת ההיסטוריה, להקות רוק סובלות כמעט תמיד ממבנה לא יציב. מדובר בדרך כלל בחבורה של אינדיבידואלים בעלי אגו, שהאומנות שלהם עשויה בקלות לנצח את החברות ביניהם. השיר הבא נכתב כנראה על השילוש הרומנטי, כלומר על הרומן בין ג'סטין פרישמן לסולן של בלר, דיימון אלברן, על חשבונו של ברט אנדרסון. קצת מספרים. אלבום הבכורה של סווייד הוכרז כאלבום זהב ב-10 בבוקר ביום הוצאתו, 29 במרס 1993. בעיקר בזכות הזמנות מוקדמות לאלבום, שיצא בשלושה פורמטים, תקליט ויניל, CD ומיקרו-קסטה. בחלוף 10 שבועות הוא נמכר ב-160,000 עותקים בבריטניה, 60,000 עותקים בארצות הברית ו-45,000 ביפן. הישג דומה היה 10 שנים קודם לכן לאלבום הבכורה של פרנקי גוז טו הוליווד. עטיפת האלבום. לפי תמונת העטיפה לא ברור מי מנשק את מי. האם מדובר בגבר ואישה או בשתי נשים או אולי בשני גברים? התמונה הלא מוגדרת מבחינה מגדרית נבחרה בכוונה, אף שהיא עוררה מחלוקת מסוימת בעיתונות הבריטית. ברט אנדרסון שבחר אותה סיפר, בחרתי את התמונה גם בגלל העמימות שבה, אבל בעיקר בגלל היופי שלה. בתמונת העטיפה רואים זוג מתנשק. נדמה שהזוג הוא כאמור אנדרוגיני, כלומר לא ממש מוגדר מבחינת המין. התמונה נלקחה מספר בשם Stolen Glances, Lesbians Take Photographs. התמונה הספציפית הזו צולמה על ידי צלמת בשם טי קורין. בתמונה השלמה רואים אישה המנשקת מכרה שלה יושבת בכיסא גלגלים. הצלמת דחתה את בקשת הלהקה להשתמש בתמונה השלמה של שתי האנשים הערומות והתעקשה לאפשר להם להשתמש רק בתקריב של הראש והכתפיים שלהן כדי להגן על זהותן של אנשים. אפשר למצוא את התמונה השלמה באינטרנט. אני לא פרסמתי אותה בדף של התוכנית מחמת הצניעות, אבל מי שיבקש ישלח לו את התמונה השלמה.
Because we are, because we are.
So Young, אחד הלהיטים הגדולים של סווייד מתוך האלבום הזה. שורה אחת בפזמון של השיר הזה, Let's Chase the Dragon, הוא ביטוי המקושר לעתים קרובות לאישון או שאיפה של עדי הרואין, אופיום או מורפיום, לא עלינו. סווייד כתבו על השימוש בסמים מכיוון שהם היו חלק ממשי מהחיים של רבים מתושבי לונדון הצעירים. ברט אנדרסון אמר, שרתי עליהם כי רציתי לתעד אותם, יכולתי לראות חיים נהרסים. בשלב הזה כבר כולנו יודעים שהדמות המרכזית בלהקה היא ברט אנדרסון. הוא הסולן בלהקה וכותב את רוב המילים לשירים. יש לו קול ייחודי, מנעד רחב ביותר, הופעה בימתית קריזמטית, ובתחילת הדרך הוא נודע בהופעתו האנדרוגינית על הבמה, ובמילים אחרות טשטוש הזהות המינית. הסגנון האנדרוגיני של ברט אנדרסון והודעות מאורפלות שלו על המיניות שלו עוררו עניין בעיתונות המוזיקה הבריטית. אחת מאמירותיו הידועות בשעתו הייתה, אני גבר ביסקסואלי שלא חווה מעולם חוויה הומוסקסואלית. האמירה הזו נועדה וגם הצליחה לעורר סקרנות ושימשה מנוף כדי לחזר אחרי קהל בריטי מנוכר מינית. אין ספק שהייתה כאן השפעה משמעותית מבחינת התדמית גם של מוריסי וגם של דיוויד באוי. זה כמובן רק הוסיף לסקרנות ולתהילה. על הקהל האמריקאי זה לא עבד, מסתבר. שם התחילה תרבות הגרנג' להרים ראש, והגיבורים המקומיים, קורט קוביין ואדי ודר, עשו על האמריקאים רושם יותר חזק. במקביל, התברר שיש זמרת אמריקאית שקוראת לעצמה סווייד, שמה האמיתי סוזן דה ברונקארט. היא שרה פופ וג'אז קברטי, והפופולריות שלה אילצה את סווייד שלנו לשנות את שמה ל-The London Suede, לטובת השוק האמריקני. המילים לשיר הבא, Sleeping Pills, נכתבו על ידי ברט אנדרסון בזמן שהוא עבד במרכז קהילתי בהייגייט. הוא פגש שם אמהות קשות יום שהגיעו עם ילדיהן הנכים. האיפור שלהן נמרח על פניהן מדמעות הצער והכאב. ומה שעזר להן להתאושש היו כדורי הרגעה.
Siamese to catch the leaves from
Sleeping Pills. Animal Nitrate הוא השיר המצליח ביותר מתוך האלבום הראשון של סווייד, כך מעידים המצעדים של אותם הימים. שם השיר הוא משחק מילים על סם בשם אמיל נייטרייט. שוב אנחנו נוגעים בסמים, מסתבר שזה המהלך בלתי נמנע בכל להקת רוק מצליחה. מי שכתב את המילים, ברט אנדרסון מיודענו, טען שהשיר קשור לסמים אחרים, אקסטזי וקוקאין. השיר מתאר תקופה שבה לדברי אנדרסון, סמים תפסו את מקומם של האנשים. המבקרים המפרגנים לסווייד טענו שאכן האווירה בשיר מתארת בדרך צינית את הצעיר הלונדוני הממוצע המחפש ריגושים. עוד סוגיה שנויה במחלוקת לגבי השיר הזה התעוררה יחד עם הקליפ שצולם לשיר. בקישור שמופיע בדף של התוכנית בפייסבוק, תבחינו בוודאי בגברת עבד בשר בביקיני, ובדמות עם ראש של חזיר המנשקת לגבר. הסצינות האלה הושמטו מהקרנות שונות של הקליפ. בבריטניה, רשת ה-ITV סירבה לשדיר את הסרטון במהלך התוכניות שלה בשעות היום. היום כבר מותר לגלות, ולא שאנחנו מעודדים את זה חלילה, ההפך הוא הנכון, חברי הלהקה לקחו קוקאין כדי להתכונן לצילומי הסרטון. ברט אנדרסון רצה לשחזר את האנרגיה של ההופעות החיות שלהם במהלך צילומי הקליפ, וזו הייתה דרכם לשחזר את התחושה. הקליפ צולם בדירה פרטית בלונדון, וחברי הלהקה היו מספיק נדיבים כדי להעניק לדיירי הבית 10 לירות סטרלינג תמורת השימוש בבית וכפיצוי לאי הנוחות. הקליפ זכה בתואר קליפ השנה בשנת 1993 ב-MTV אירופה. אני יכול להציע לכם לשמוע עכשיו את השיר ולהציץ בקליפ אחר כך. יש קישור כאמור בדף של התוכנית.
Out in the night, trying to find
Animal Nitrates. מטבע הדברים אני מתייחס כאן בעיקר לברט אנדרסון הדומיננטי. בתחילת הדרך, באלבום הבכורה הזה, שותפו הראשי היה ברנארד בטלר, גיטריסט שגם ניגן פסנתר, ובעיקר היה שותף ראשי לכתיבת כל השירים. בטלר נחשב באותה העת לאחד הגיטריסטים הטובים ביותר בבריטניה. ושוב, כמו שכבר ציינתי, להקת רוק היא דבר שביר. בטלר עזב, קצת אחרי שהאלבום הזה יצא, היו שחזו את סופה של להקת סוויד עם עזיבתו, אבל הנבואה, מסתבר, לא ניתנה להם. בטלר, צנוע ונחבא אל הכלים, לא אהב את הגישה המוחצנת של חבריו ללהקה ששיחקו עד הסוף את המשחק של להקת רוק יוקרתי. בנוסף לזה, סמוך ליציאת האלבום, אביו של בטלר נפטר ממחלה, מה שאילץ את חבריו לבטל מסע הופעות מיוחצן באמריקה. הצמד בטלר ואנדרסון התפרק, והלהקה המשיכה. האלבום הבא של סווייד, Dog Man Star, היה הצלחה גדולה, ויש הטוענים אפילו שהוא טוב יותר מהראשון. ספטמבר 1992. אני תלמיד תיכון בריטי ממוצע. יש לי שתי קלטות בלבד, Rattle and Hum של U2 ו-Revenge של Eurythmics. בבית הספר, ביום הספציפי הזה, אני שומע צליל מוזר בחדרו של חברי לספסל הלימודים. מכות תופת שבטיות, לאחריהן צלילי מסור שמסתבר שהן של גיטרה, ולבסוף זמר שככל הנראה אצבעותיו נתפסו בדלת של מכונית, כך הוא נשמע. עד אז לא שמעתי את סווייד, ובניגוד לברט אנדרסון אני הטרוסקסואל שמעולם לא חווה חוויה הטרוסקסואלית. למרות זאת, כבר עם הפזמון הראשון נכבשתי. עד אז לא ידעתי שמוזיקה יכולה להישמע רדופה, לא חוקית ומרגשת כל כך. The Drowners היה יריית הפתיחה שבגללה הפכה האהבה שלי למוזיקה לאובססיבית. השפיע על האישיות שלי ואפילו על העבודה שלי. אין לי שום דבר משותף עם ברט אנדרסון, ג'רוויס קוקר או מוריסי, אבל הגברים הפואטיים, הפרובוקטיביים והחידתיים האלה השאירו עליי את טביעת האצבע האידיאולוגית שלהם בכך שהם שימשו מודל לחיקוי בניגוד לאיש המערות השמלמן שיושב עכשיו לידי בבר, עושה גרפצים ומצטט את השמות והמספרים של הכבישים המהירים בדרך הביתה. זה לא דברים שלי, זה דברים שאמר עיתונאי הרוק הבריטי הנרי יייטס בבלוג של ה-New Musical Express תחת הכותרת השיר ששינה את חיי, והוא מתכוון לשיר הבא. ודראונרס. עכשיו אל מטל מיקי. מטל מיקי הוא רובוט, רובוט שהופיע בסדרת טלוויזיה לילדים בבריטניה. 41 פרקים, 3 שנים ולא פחות מ-12 מיליון צופים. בין מפיקי הסדרה היה מיקי דולנס, חבר להקת המנקיז האמריקנית לשעבר, שהובא במיוחד לאנגליה כדי להפיק. כאן מסתיים הקשר למעשה לשיר שתכף נשמע. מטל מיקי היה השיר הראשון שזכה להצלחה משמעותית במצעד הבריטי, של להקת סווייד כמובן. ההשראה המוזיקלית באה מהשופ שופ סונג, בביצוע של הזמרת שר, וסולו הגיטרה על פי ברנארד בטלר, הוא בהשראת You Really Got Me של הקינקס. והלהיט הזה הקנה לסווייד את הופעת הבכורה שלהם במצעד הטלוויזיה היוקרתי בבריטניה באותם הימים, Top of the Pops. מטל מיקי. בשנת 1993 זכתה להקת סווייד בזכות האלבום הזה בפרס האלבום הטוב של השנה, The Mercury Prize, המוענק מטעם תעשיית המוזיקה בבריטניה. הפרס היה 25,000 לירות סטרלינג. חברי הלהקה תרמו את כל הכסף לטובת חקר מחלת הסרטן. דודה של ברט אנדרסון התאבדה. היא התאבדה יחד עם המאהב השחור שלה. השיר הבא נוצר בהשראת ההתאבדות המשותפת הזאת. הייתי אז די צעיר, הוא מספר. הרדס הית, שם הם גרו, הייתה עיירה קטנה, ובראשית שנות ה-80, אהבה בין גזעית הייתה טבו שאינו מקובל בחברה. הם הסיעו את מכוניתם לתוך מוסך, סגרו הכל, הפעילו את המנוע ונחנקו מהשנה אקזוז. השיר נקרא She's Not Dead. זה קרוב לוודאי המסר שהעביר אביו של ברט אנדרסון לבנו הצעיר כדי לא לצער אותו. סווייד נוסדה בלונדון ב-1989, החזיקה מעמד עד 2003 ואז התפרקה. היא שבה והתאחדה 7 שנים אחר כך, והיא חיה וקיימת עד היום. סווייד הוציאה עד היום 8 אלבומים, האחרון שבהם יצא ב-2018. את חוזה ההקלטות שלהם הם קיבלו, כאמור, בזכות אותה כתבת שער בשבועון מלודי מייקר שהכתיר אותם כלהקת השנה עוד בטרם הקליטו אלבום ראשון. האם הם היו מגיעים לאן שהגיעו לולא אותה כתבה? כנראה שלא. זה מעיד כאלף עדים על עוצמתה של עיתונות הפופ והעיתונות הכתובה בכלל באותם הימים. תחילת שנות ה-90. בשטח הסתובבו ועדיין מסתובבות עוד אלפי להקות רוק, מוכשרות יותר או פחות. מה שאומר שהמזל הוא מרכיב מרכזי בפאזל הזה ששמו הצלחה. ולא שזה מפחיד במשהו חלילה מהכישרון והאיכות של סווייד. למרות שהם לא אהבו את התואר, הם הוכתרו כממציאי הבריט פופ. ובסופו של דבר, התואר הזה האפיל במידה רבה על העשייה עצמה שלהם. וברט אנדרסון מוסיף על כך. זה לא באופי שלי להיות מריר. יכול להיות שהתעלמו מאיתנו מעט, אבל כל מה שצריך לעשות זה להאזין למוזיקה. המורשת שלנו מדברת בעד עצמה. הגורל העניק לנו את הקלף הזה. ואני לא חושב שעשינו את זה בצורה לא טובה במיוחד. המוזיקה היום נראית כל כך לא ראויה, כל משעממת. אף אחד לא מנסה להתאמת או לקחת סיכונים. אני חושב שזה חבל מאוד. אנחנו עשינו זאת והשארנו את חותמנו. דיוויד באוי ז"ל הפליג בשפחם בשעתו. סווייד, הוא אמר, היא אחת הלהקות הבריטיות הגדולות של שנות ה-90. יש להם את הכישרון המעורר קנאה לקחת את הטירוף הפתטי למתי של מספר חפוז מתחת למזח, ולחלץ ממנו רגעים של זהב, עד כדי כך ששנים אחר כך הרגעים האלה יהבהבו בזיכרון שלך כרגעים קצרים של השראה, כמו הרגעים הבלתי נשכחים של רומאו או אפילו יוליה. ועם דיוויד באוי כידוע, אסור להתווכח, וגם אי אפשר. עד כאן עלי בודד עם אלבום הבכורה של סווייד. נצא להפלגה נוספת בשבוע הבא. אני מנחם גרנית, אל תשכחו למצוא את הקישור לתוכנית, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של התוכנית. כל טוב.
Back while the dark smile was still In your mind.